אנחנו עסוקים בשאלה הפילוסופית המפורסמת, איך יכול להיות שמצד אחד הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני עתיד לעשות, מצד שני שיש לי בחירה חופשית? זה נראה סתירה, קוראים לשאלה הזאת שאלת הידיעה והבחירה, כלומר ידיעת השם והבחירה של האדם. זה הסתירה שקיים. מכר?
אמרת לו שיש ספר אחר.
לך יש ספר אחר, אבל אנחנו נקרא במהדורה הזאת שאתה מחזיק, זה עמוד רשמם וב, כפי שאמרנו, וזה משתנה ממהדורה למהדורה. אבל זה בסדר, חכם בנימין, בסדר, מסך הוא טוב. איך שאתה אמין. טוב. וכן, אנחנו עסוקים בשאלת הידיעה והבחירה. והשאלה היא איך להתייחס לשאלה הזאת. אם יש סתירה בין א' לב', יש שתי אפשרויות להגיד. או שא' נכון וב' לא, או שב' נכון וא' לא, או שאין תשובה לשאלה, או שאין שאלה לתשובה. אני אפרט, אני אסביר לי מה הכוונה. דבר שלמדנו אותו מספר פעמים, אבל זה באמת כאן מקומו. או נגיד את זה, הסתירה הזאת בין הידיעה לבחירה מנוסחת במסכת אבות בהכל צפוי והרשות נתונה. ככה רבי עקיבא אמר, הכל צפוי, מה שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש. הרשות נתונה, כוונה שיש לאדם בחירה חופשית. אז היו מגדולי ישראל שהחליטו שצריך לבחור בין השניים. למשל הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, הרלב"ג, הוא החליט שהבחירה החופשית זה דבר רציני. הוא באמת האמין בכל נפשו ובכל ליבו בעצמאות של האדם. יש בחירה חופשית לאדם. המסקנה המתבקשת באופן קיצוני מהאמירה הזאת, לפי הרלב"ג, זה שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה שאני אבחר. בסדר? והוא מביא לצורך זה מספר פסוקים. למשל, ארדנה ואראה הכצעקתה הבא אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר במפורש שהוא עוד לא יודע מה יבחרו אנשי סדום. ברור. ועקבותיו גם הלך רבי אליעזר אשכנזי בספר מעשה השם. גם הוא סבר, הוא בן דורו של מהר"ם מלשך. היה חברותה, אפשר לומר, של מהר"ם מלשך, רבנו אליעזר אשכנזי. גם הוא סובר שיש לידיעה האלוהית גבול כדי לאפשר את הבחירה החופשית של האדם. עכשיו, הדבר הזה הוא לכאורה חמור מאוד. איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שיש משהו שהוא לא יודע? הרי הוא השלמות המוחלטת, ואי ידיעה זה חיסרון. נכון? ברור? התשובה, אומר הרלב"ג, מתי זה גנאי לא לדעת משהו? בדבר שאפשר לדעת אותו. כלומר, דברים ידיעיים, כגון שאם התפוח יבשיל, זה שהוא ייפול מן העץ. זה הקדוש ברוך הוא יודע, כי זה דבר ידיע. אבל יש דברים בלתי ידיעיים, כלומר, דברים שאי אפשר באופן מהותי לדעת אותם, כגון מה שתלוי בבחירה החופשית של האדם. בזה לא ייאמר שזה גנאי שהקדוש ברוך הוא לא יודע, כי זה דבר שהוא במהותו בלתי ידיע. עד כאן דעת הרלב"ג. אז הוא בעצם בין א' לב', בוחר ב-א' נגד ב', או ב-ב' נגד א', שתרצו לקרוא לזה. רבנו חסדאי קרסקס מברצלונה, הוא ממש מעצבן אותו, דברי הרלב"ג, אומר שאסור להאמין לדברי הרלב"ג, שזה כפירה. אסור להאמין לדברי הרלב"ג, לא ייתכן שיש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יודע. אז מה, איך תסביר את הבחירה החופשית ואת הידיעה האלוהית? הוא אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא באמת יודע הכל, והבחירה החופשית זה בלוף. נראה לך, נדמה לך שיש לך בחירה חופשית. אבל זה, איך הוא קורא לזה? יש ידיעה מצד סיבותינו ובחירה מצד עצמנו. במילים אחרות, נדמה לך שיש לך בחירה חופשית, באמת אין לך. זאת דעת
רבי. אדם לא יענש.
אז למה יענש? באמת, אז כל הקושיות של הרמב״ם על זה חוזרות. מה? רבינו חסדאי קרסקס. מברצלונה. בספרו אור השם. ורבינו יצחק אברבנאל. אומר שרבנו חסדאי ביקש לברוח מן הכפירה של הרלב"ג ונפל לגרוע ממנה. לכן הוא אומר, לא זה נכון ולא זה נכון. אלא אומר רבנו יצחק אברבנאל, מה? היום זה ההילולה של רבנו יצחק אברבנאל. הוא נפטר בחטא באב. וואי, מדהים, מדהים, כי הוא האיש של גירוש ספרד. כן, גירוש ספרד היה בחטא באב באזור. כן, אז בכלל אתה בטוח. מעניין. טוב, על כל פנים, רבנו יצחק אברבנאל אומר שמאחר ודברי הרלב"ג לא נכונים ודברי רבנו חסדאי לא נכונים, אין לנו ברירה אלא לחזור לדברי הרמב״ם. הרמב״ם, זה שאנחנו לומדים. אלא שיש פה בעיה, מה אמר הרמב״ם? למשל, יש אפשרות להבין את הרמב״ם כמו שהבין אותו הרעבד. הרעבד, רבנו אברהם בן דוד, מפוסקייר, בפירושו להלכות, בהערות שלו על הלכות תשובה לרמב״ם, כותב שהרמב״ם כתב, אבל הוא הבין את הרמב״ם לא נכון. הוא כותב שהרמב״ם כתב שאין לו תשובה. כן? זאת הבנה לא נכונה בדברי הרמב״ם, אבל מתוך איזה טעות בהבנת מילה אחת בהלכות תשובה, הגיע הרעבד למסקנה שהרמב״ם אומר שאין לו תשובה. ולכן הרעבד יש לו קושיה על הרמב״ם. אם אין לך תשובה, למה כתבת את השאלה? אתה תגרום לאנשים להרהר בדברי כפירה. חבל. ולכן, ולכן כותב הרעבד שהיה אסור לרמב״ם לכתוב את מה שכתב. אבל האמת היא שהרעבד, עם כל הכבוד לענקיותו, הוא היה ענק הרעבד, הוא לא הבין נכון את דברי הרמב״ם. הרמב״ם לא אומר שאין תשובה. הרמב״ם אומר שאין שאלה. הלו, זה הספר שלו. סליחה, כשלוקחים ספר מישהו מבקשים רשות קודם. סתם ככה, לא יודע, אם אני לוקח ספר מישהו, אתה מבקש רשות קודם. הנה, אתם רוצים, תביאו לו ספר. טוב. הלו. טוב. אז אם כך, מדוע אין שאלה? יש שאלות, למשל, נגיד מישהו יאמר, מה הצבע של המלפפון? התשובה היא שירוק. אבל יכול להיות שיש אדם שלא יודע. הוא אף פעם לא ראה מלפפון מימיו, או יכול להיות שהוא עיוור צבעים. ולכן איננו יודע את מהו הצבע של המלפפון. למרות שזאת שאלה שאין לו עליה תשובה, למרות שבאופן עקרוני יש תשובה. רק שלך היא לא ידועה. אבל אם אני אשאל, האם הצבע של המלפפון הוא מר או מתוק? מה תהיה התשובה?
אין תשובה.
אין תשובה?
צבע מר?
אז למה אתה אומר שאין תשובה?
איזו תשובה יכולה להיות?
הסימן שאתה לא יודע. אתה לא יודע אם הירוק הוא מר או מתוק.
יש ירוק שהוא מר, יש ירוק שהוא מתוק אולי.
אני שואל אותך, יש בכלל שאלה פה? אז זאת לא שאלה. יפה, זה לא שאין תשובה, אין פה שאלה. כי המושגים של מר ומתוק אינם שייכים בצבעים, הם שייכים לטעמים. כן? זה שייך לדבר הנטעם, לא לדבר הנראה. ולכן יש שאלות שנראות כשאלות, אבל מסתכלת הן לא שאלות, ויש שמשתמשות במושגים שלא שייכים לנושא. עד כאן ברור? וזה מה שאומר הרמב״ם ביחס לשאלת הידיעה והבחירה. מדוע? כי כדי להגיד ששני מושגים סותרים זה את זה, צריך שיהיה לי ברור שאני מבין את שני המושגים. למשל, אם אני אגיד הילד בן 12, ואני אגיד אחר כך הילד הזה נולד לפני 20 שנה, אז יש בו סתירה בין שני המשפטים. ברור? 12, 20 זה סותר. אבל אם אני אגיד הילד הוא בן 12, ואני אגיד גם שכל פיפס הוא בלופ, האם יש פה סתירה בין שני המשפטים? איך אתה יודע? אין שום קשר. אז אולי יש כן סתירה, אולי אין סתירה. כלומר, זה מושגים שאני לא מבין. כיוון שאינני יודע מה זה פיפ, ואינני יודע מה זה בלופ, אז אני לא יכול לדעת האם יש פה סתירה או אין פה סתירה. רק תסביר לי מה זה ביפ או בלופ, ואז אני אוכל להגיד לך אם זה עומד בסתירה לאמירה שהילד הוא בן 12. באמת? אז כמו כן, בין הידיעה לבחירה. הבחירה החופשית, אני יודע מה זה. מאיפה אני יודע? מהחיים. אני יודע מה זה בחירה חופשית. אני בוחר בין טוב לרע. אבל, כשאני אומר, השם יודע, אומר הרמב״ם, אתה לא מבין מה המשמעות של המשפט הזה. כלומר, אתה משתמש במונחים שלא שייכים לנושא. בסדר? וזאת מדוע? בגלל שהשם אתה לא יודע, נכון? ומה זה השם יודע? מה זה הדעת שיש לאלוהים? זה הוא עצמו. אז כשם שהוא עצמו אינך יכול לדעת, כך גם דעתו לא תוכל לדעת. ולכן לא תוכל להשתמש במילים השם יודע בתור קושיה או בתור סתירה למשפט אחר, כגון אני בוחר. מובן? אומר הרמב״ם שאחד משני המשפטים שאנחנו אומרים שהם סותרים אחד את השני, אחד משני המשפטים אין לו מובן עבורנו. המשפט שאני כן מבין זה אני בוחר. אבל המשפט שאני לא מבין זה השם יודע. בסדר? ולכן השימוש בזה, בעובדה שהשם יודע, כדי לומר שזה סותר משפט כלשהו, זה דבר לא לגיטימי. אתה איתי? הבנת? יפה, נפלא. אני רוצה שכל המקומות שבהם נאמר שהשם יודע משהו, זה בכאילו. יענו, ישראפלוף. הבנת את זה, מר ברוך? עכשיו, כלומר, זה משפט שאין לו מובן עבורי.
לא מובן, כן, זה לא בכאילו.
טוב, אני מיד אתייחס לזה. מה? כאילו, לא מובן, זה אותו דבר, אותו דבר, מבחינתי. עכשיו, יש פה שאלה, אומנם זה ממש לא שייך לנושא, אבל בן אדם שלח עכשיו מארצות הברית והכל, נתייחס, נכון? למכון מאיר שלום, אני לומד הרבה מהאתר שלכם, תודה רבה. אני גר בארצות הברית. יש, אגב, הרב ציודה היה אומר שזה לא נכון להגיד ארצות הברית, כי כאן זה ארץ הברית. אלא שם זה המדינות המאוחדות של אמריקה. טוב, יש לי שאלה, ולא חשוב איזה רב יענה לי. לארג'. המילה מוח לא מוזכרת בתנ"ך בכלל. המילה לב, הרבה פעמים. השאלה שלי, האם אנחנו צריכים לעשות החלטות לפי רגש? מה ההבדל בין מוח ללב לפי היהדות? תודה רבה. חיים. אימייל, chaim57, שטרודל aol.com. טוב, אז התשובה היא, קודם כל, ודאי שלא צריכים לעשות החלטות לפי רגש. גם לבהמות יש רגש, לנו יש שכל. אנחנו מקרים החלטות לפי שכל. דבר נוסף, המילה לב בתנך, יש לה משמעות גם של רגש וגם של שכל, תלוי לפי ההקשר, כפי שכתב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שהמילה לב פירושה השכל. דבר נוסף, פירושה של המילה לב הוא שכל. כך כותב הרמב״ם במורה הנבוכים, חלק ראשון. דבר נוסף, אמנם המוח איננו מוזכר בתנך בשם מוח, אבל הוא מוזכר בשם אחר. יש שם אחר למוח בתנך, והוא עורף. עורף זה כינוי לתנך, זה כינוי למוח בתנך. כן, כמו בערבית, ערף, מה זה? יד, לדעת, נכון? מנע ערף, לא יודע, נכון? אז ערף זה לדעת. אז איפה המשכן של הדעת? בא עורף. או, עם קשה עורף, כוונה שהוא קשה הבנה. כן, שהמוח שלו קשה. ומבחינה ביולוגית זה ידוע שהחלק הקדום יותר של המוח הוא החלק העורפי שלו. העורפי שלו. החלק הקדום ביותר של המוח הוא החלק העורפי שלו, שבו אנחנו משותפים לבעלי החיים. כל החלק הקדמי של המוח הוא התפתחות מאוחרת יותר באבולוציה. ולכן התנ"ך בצדק מכנה את המוח בשם עורף. ובזה נדחתה דעתו של ישעיהו ליבוביץ', שאמר את השטות שלפי דעתו בזמן התנ"ך לא ייחסו כל פונקציה למוח, שהרי המוח איננו מוזכר בתנ"ך. אז צריך לדעת, כן מוזכר, קוראים לו עורף. בסדר? עכשיו, אחרי שהבנו את דברי הרמב״ם, סליחה, יש פה כמה ירד. כבוד הרב, בוקר טוב. אני לא כל כך מבין למה מתעסקים בשאלה הזו. אז מה אם הבורא יודע מה אני הולך לבצע בשנייה הבאה? האם זה משנה במה את הבחירה שלי לעשות טוב או רע? אז הוא יודע, האם זה ניסיון לברוח מאחריות? אתה צודק. הרמב״ם אומר שהוא חשב לא לדבר על השאלה הזאת. אלא שהצורך הביאני לכך, כותב הרמב״ם. למה? בלבלו לו את המוח, כל הזמן שאלו אותו את השאלה הזאת. אז הוא יענה, הוא יגיד, הוא יתחמק. אבל אתה צודק, שעובד עקרוני, זה לא כך משנה. היום יום ההולדת של יונתן פולארד. אם אפשר שהשיעור יהיה מוקדש לשחרורו המהיר בעזרת השם. השיעור מוקדש לשחרורו המיידי בעזרת השם. לא המהיר, מיידי. של אחינו יונתן. יונתן בן מלכה. יפה. אני מוכן אגב להשתתף בהפגנות לשחרור גלעד שליט, אחרי שכל מי שמשתתף בהפגנות למענו ישתתף בהפגנות למען יונתן פולארד, שנמצא 9,000 יום בכלא האמריקאי, כשמי שאחראי לזה שהוא לא משתחרר זה ממשלת ישראל, בעוד שגלעד שליט, מי שאחראי לזה שהוא לא משתחרר זה החמאס. תודה? טוב. בואו נחזור לנושא שלה. כן?
לפי הרמב״ם, אולי אנחנו חושבים שיש לנו זכות בחירה. אבל אדם לא יכול לדעת שיש לו זכות בחירה. למרות שהוא עושה, נכון, הראש שלי עכשיו יפה ימינה. אבל אולי אני פונה ימינה, זה לא זכות שלי בחירה.
רגע. זה שיש לאדם זכות בחירה, זה שאלה חוקית. האם אתה יכול לבחור לכנסת, לא יכול לבחור לכנסת. אז זה שיש זכות בחירה או לא זכות בחירה, זה תלוי במשטר. יש משטר שמעניק לך זכות בחירה. יש משטר שלא מעניק לך זכות בחירה. מה זה קשור בכלל לרמב״ם?
הוא אמר שזכות בחירה, על זה אין חילוקים.
הרמב״ם לא דיבר על זכות בחירה בכלל. הוא דיבר על הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה לא זכות בחירה. זכות בחירה זה משהו משפטי. האם אני יכול לבחור למוסדות המדינה או העירייה או לא? בסדר. אז עכשיו, לכן הרמב״ם לא הזכיר בכלל שאלה של זכות בחירה, כי הוא לא עוסק עכשיו בפוליטיקה או במשטר. הוא עוסק עכשיו משהו מהותי, בבחירה החופשית. עכשיו, אתה שואל, האם לדעת הרמב״ם אי אפשר לומר שאולי נדמה לנו שיש לנו בחירה חופשית, אבל באמת אין לנו? מה שברור לחלוטין זה שהרמב״ם לא חושב ככה. שהרי הוא כבר מתחילת הפרק ועד עכשיו מסביר לנו שיש בחירה חופשית לאדם.
לא אמרתי לפי, בסדר, אנחנו מעלים את זה, יכול להיות שאדם לפי שיטת של הרמב״ם שיש לו, אבל בפועל אין לו.
למה אתה אומר את זה? אתה אומר, יכול שהרמב״ם טועה. זה משהו אחר. כן, אבל מה שמעניין אותנו זה לא אם הרמב״ם טועה או לא, אנחנו רוצים לדעת מה הרמב״ם אומר. אחרי זה אנחנו נבדוק אם הוא טועה או לא.
אנחנו רוצים
ליישב
את כל המחלוקות
בין הרלב"ג וזה. זה מחלוקות. כלומר, כשיש מחלוקת, אתה לא יכול להגיד שניהם מסכימים לאותו הדבר. אחד אומר א', השני אומר הפוך. בסדר? זה כלל גדול במחלוקות. כן?
כבר חזרנו למחלוקות. מה שאומר הרב קרסקס זה לא... מה ההבדל בינו לבין האסלאמים
שם, למשל? כן, זו שאלה. כשאנחנו נלמד את רבי חסדאי, אנחנו נדון בזה. עכשיו... עכשיו אני רוצה לחזור לנושא שלנו. מה שאומר כאן הרמב״ם זה שהאמירה שיש לקדוש ברוך הוא ידיעה היא אמירה בלתי מובנת, כי הידיעה היא הבורא בעצמו. וזה מה שעכשיו הוא הולך להסביר בפסקה שאנחנו צריכים להתחיל היום. וזה כבר התבאר בחוכמת האלוהות. רצוני לומר מה שאחר הטבע. מה זה מה שאחר הטבע? זה המטאפיזיקה של אריסטו. יש ספר. ספר המטאפיזיקה. מטאפיזיקה זה ביוונית, מה שאחר הטבע. בסדר? שהשם יתברך אינו יודע במדע ולא חי בחיים. עד שיהיה הוא והמדע שני דברים, כאדם וידיעתו. שהאדם בלתי המדע, והמדע בלתי האדם, וכיוון שכן הוא, הם שני דברים. למשל, כשאדם ישן, הוא לא יודע, אבל הוא ממשיך להיות אדם. משמע שהדעת והאדם הם שני דברים. כמו שנגיד אדם יש לו בגד, כשהוא לובש אותו, זה הבגד שלו. הוא לא לובש אותו, הוא עדיין נשאר אותו אדם. כלומר, הבגד איננו חלק עצמי של גוף האדם, כמו כן גם אין הדעת חלק עצמי של נפש האדם. ואילו היה השם יתברך יודע במדע, היה מתחייב מזה הריבוי, והיו הנמצאים הקדמונים רבים, השם יתברך, והמדע אשר בו ידע, והחיים אשר בהם הוא חי, והיכולת אשר בה יכול, וכן כל תאריו יתברך. ואומנם זכרתי לך תחילה טענה קרובה וקלה להבין אותה ולהשכילה להמון. כל מה שאמרתי לך עכשיו, שהיא לא ייתכן שיש לקדוש ברוך הוא ריבוי של תארים, כי אם לא אז היו כמה נמצאים קדמוניים, זה לא ההסבר האמיתי מדוע הקדוש ברוך הוא בעצמו המדע, אבל זה הסבר המוני, אומר הרמב״ם. אומנם זכרתי לך תחילה טענה קרובה וקלה להבין אותה ולהשכילה להמון. כי הטענות והראיות אשר יתירו זה הספק, הן חזקות ומאוד ומופתיות אמיתיות. כן, וזה במורה נבוכים, שם הוא מסביר את זה בהרחבה יותר. והתבהר שהוא תאריו ותאריו הוא. עד שיאמר עליו שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע. והוא החי והוא החיים והוא ממשיך לעצמו החיים. וכן שאר התארים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו חי, הוא בעצמו החיים של עצמו וכו'. כלומר, אין פה הפרדה בין המושגים. ואלו העניינים קשים, לא תקווה להבינם הבנה שלמה משתי שורות או שלוש מדבריי, ואומנם יעלה בידך מהם סיפור דברים לבד. ולזה העיקר הגדול, כלומר, בגלל העיקרון הזה...
מה?
הרמה אומר שלהבין מה זה הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע, צריך הרחבה של הסבר יותר מורחב. איפה הוא עושה את זה? בספר מורה נבוכים, שם הוא מסביר את זה. הוא אומר, אני אמרתי לך את זה עכשיו, אל תחשוב שתוך 2-3 שורות הבנת את זה עד הסוף, אבל התחלת משהו. איך הוא אומר? אם אתה רוצה, בחלק ראשון של מורה נבוכים, שם הרמב״ם יש לו כמה פרקים שבהם הוא מסביר את זה בהרחבה. כן.
זה למעשה אקסיומה או שלא?
זה לא אקסיומה, הוא אומר שיש לזה ראיות מופתיות. הוא אמר את זה, נכון? הוא אומר שיש לזה הוכחות. בסדר? יש פה שאלה. אם לא כתוב מוח, זה לא אומר שאין שכל, כי מוח ושכל זה לא אותו הדבר בכלל. זה נכון. הבעיה שהיא מתעוררת מדברי הרמב״ם היא שבעצם אפשר לפתור כל שאלה תיאולוגית באופן זה, ולומר, דעת השם איננה כדעתנו, רצון השם איננו כרצוננו וכו'. נכון. למה זה בעיה? הידיעה היא תואר חיובי, ולכן לא ניתן ליחסה לאלוהים כלל, והוא משולל מכל תואר, וברצונו ידע וברצונו לא ידע. הלוחם, מה שאתה אומר, זו דעת, זה שילוב של דעת הרלבג עם דעת המהר"ל. שהמהר"ל אומר שהידיעה היא תואר חיובי חיצוני לאלוהות, בניגוד לדעת הרמב״ם כאן, והרלבג אומר שיש גבול לידיעה האלוהית ברצונו לצמצם את ידיעתו. אז ברור שמה שאתה אומר הוא יפה, אבל הוא רחוק מלהיות דעת הרמב״ם. בסדר? טוב. מה? כן.
פה המוח, עשה לי קצת בעיה, שמוח כדור והתפתחות שלו...
מה הבעיה? מה הבעיה? יש בעיה בביטוי שאני אמרתי שיש שלב קדום. כן, זאת אומרת, זה בנוי על תורת האבולוציה, מה שאני אמרתי. כן. תורת האבולוציה מלמדת אותנו שיש צדדים בנפש האדם או בגוף האדם שהם עתיקים מאוד, שהם מהתקופה שעדיין לא נעשתה הפרדה בין האדם לבין בעל החיים, ויש דברים מאוחרים יותר שבאו בהתפתחות אחרי כמה מיליוני שנים שמיוחדים לאדם. איך זה משתלב עם הבריאה? זה לא צריך להשתלב. לא, זה לא צריך להשתלב. זה מדובר במישורים שונים לגמרי. כלומר, התורה בכלל לא התעסקה בשאלות האלה. מה האופן ההופעה של החיים מבחינה ביולוגית, ביולוגית פיזית. התורה בכלל לא עסקה בזה. התורה עוסקת במישור הרבה יותר עליון, במישור הרוחני המוחלט. כיצד נשמת האדם הולכת וחורגת עד שהיא מגיעה אל העולם הטבעי. זה בכלל לא... לכן השאלות של כמה מיליארד שנים זה לקח ואיזה מוטציות זה עבר, התורה לא עסקה בזה. בסדר?
דבר השני, פה ידיעה והבחירה.
אגב, יש לי חוברת שקוראים לה שורשי החיים. שם, יש שם ארבעה מאמרים, בנייני אמונה בסיסיים, ואחד המאמרים זה על אמונה ומדע. יעיין שם כבודו, ודעת לנפשו ינעם. יש שם כשש שיטות שמתוארות בנושא הזה, וכל החמש שיטות הן טעות, והשישית נכונה. כן? השישית היא, באופן מפתיע ביותר, שיטתו של הרב קוק. כן.
אני אפרופו ידיעה והבחירה, אבל אני לא חושב שדיברת איזשהו תסריט.
כן.
קשור ולא קשור לתלושים. מישהו עולה על רכב, הוא שקוי לגמרי. אני מהצד יודע שב-100% הולך לעשות תאונה.
כן.
זו הבחירה החופשית שלו. לעומת זאת אני יודע שהוא הולך לעשות תאונה, איך אני לא עושה את השומע?
לא, הדוגמה היא לא טובה. כי הדוגמה שאתה לוקח של אדם שהוא שטוי כשעולה לרכב, אין לו בחירה חופשית שלא לעשות תאונה. זה אדם נטול בחירה חופשית לעניין זה. זה כמו אדם ישן. מצטער? טוב. עכשיו, בואו נמשיך בדבר הרמב״ם. ולזה העיקר הגדול, כלומר, בגלל הרעיון החשוב הזה, שהוא המדע, הוא הידוע, והוא החי, והוא החיים, לא יתיר הלשון העברי לומר חי השם צבאות, כמו שאומרים חי פרעו, חי נפשך. רצוני לומר שם מצורף, כלומר, או סמיכות. כן? למשל, חי פרעו, החיים של פרעו. חי נפשך, החיים שלך. זאת אומרת שיש הבדל בין פרעו לבין החיים של פרעו. אבל להגיד חי השם צבאות זה דבר שאי אפשר להגיד, כי אין לקדוש ברוך הוא חיים שמצורפים אליו, כי המצורף והמצטרף אליו שני דברים חלוקים, ולא יצטרף הדבר לעצמו. ולפי שחיי השם הם עצמו ועצמו חייו ואינו דבר אחר זולתו, לא יזכירו בצירוף. אף פעם לא כתוב חי השם, אך אמר חי השם צבאות, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. והכוונה בזה שהוא וחייו דבר אחד. לכן אין בעברית חי השם חס ושלום, אלא יש חי השם. עד יסוד הדבר הזה מחלוקת גדולה בין הנוסחאות של ברכת ישתבח, כן, בדרך אל חי העולמים או אל חי העולמים, כן, אבל זה נושא אחר קצת. וכבר, יש פה עוד שאלה. שלום הרב, מה ההבדל בין מוח לשכל תודה? זה שני דברים שונים לחלוטין. מוח זה איבר, שכל זה דבר מופשט, זה מה שחל על אותו איבר. זה כמו שתגיד מה ההבדל בין לב לרגש. לב זה המשאבה הזאת, כן? הרגש זה מה שאני חש כשיש אדרנלין, כשיש תוספת אדרנלין בלב. משהו אחר לגמרי. או זה משהו להבדל, מה ההבדל בין רגל להליכה? רגל זה האיבר, ההליכה זאת הפעולה. אז מוח זה האיבר, שכל זאת הפעולה. כן.
מה שהרמב"ם אומר שהוא המדע, הוא
הידע,
זה גם מה שאומר רבי יהודה
הלוי,
זה
הכוונה
שלו שם?
מאיפה זה שם? האם רבי יהודה הלוי מסכים עם הרמב״ם? כנראה שכן. כן, בפרק שני, במאמר שני של הכוזרי, כן. כן.
אב אומר, מתקבח אב אומר, חי
אותך. מה זה משנה? זה שאלה מעניינת, אבל מה זה משנה? אתה רוצה את המספר תעודת זהות שלי גם? אני יכול לתת לך אותו, אבל מה זה משנה? זאת אומרת, זה, מה הנוסח שאני משתמש בו, זה דבר אמיתי, זה שאלה אמיתית. אבל זה לא מה שיכריע בשאלה. כי זה רק אומר שזה המנהג, זה המסורת של אבותיי.
אז זה לא אמור להשקיע את התפסקנים
של אב? לא. כל אדם צריך לעשות את להגיד את הנוסח של אבותיו. טוב, וכבר התבאר, כן, בספר הנקרא, זה גם, יש ויכוח אחר בנשמת כל חי, האם צריך להגיד על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי, או על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי. שבזה ראיתי מנהגים שונים. כן? וכל אחד יש לו מסורת בזה, והצדקה לטענה שלו. ודאי שיש הבדל, אם לא, לא הייתה מחלוקת. וכבר התבאר, כן, בספר הנקרא מה שאחר הטבע, מה זה ספר הנקרא מה שאחר הטבע? המטאפיזיקה של אריסטו, שאין יכולת בדעתנו להבין מציאותו יתברך על השלמות. וזה לשלמות מציאותו וחסרון דעתנו. כן, כלומר, מדוע אי אפשר לדעת את השם ידיעה שלמה? א', בגלל שלמות מציאותו. 2, בגלל חסרון דעתנו. 3, ושאין למציאותו סיבות שיוודע בהן. מה פירוש הדבר? מה זה? זה בגלל שאני רציתי להסביר. כלומר, אני לא יכול גם לקרוא את הדבר וגם להסביר אותו כאחד. אז לכן אני קודם כל קורא אותו, אחרי זה אני מסביר אותו. כן, אין למציאותו סיבות שיוודע בהן. לפי המקובל בפילוסופיה היוונית, ידיעה אמיתית של דבר זה ידיעתו על ידי סיבותיו. כלומר, מה שאם אני רוצה לדעת את הכיסא, אני צריך לדעת 4 דברים, שהם הפועל, החומר, הצורה והתכלית. ואז אם אני יודע מי פועל הכיסא, דהיינו הנגר, מה החומר של הכיסא, דהיינו העץ, מה הצורה של הכיסא, דהיינו משטח עם 4 רגליים, ומה התכלית של הכיסא שזה לשבת עליו, יש לי ידיעה אמיתית של הכיסא. אבל אם אינני יודע את הסיבות של הכיסא, אינני יודע את הכיסא ידיעה אמיתית. קל וחומר, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא הסיבה של כל הסיבות, הוא הסיבה הראשונה. ממילא, אני לא יכול לדעת אותו, כי אין לי סיבה לסיבתו. כלומר, אין סיבה למציאותו, שעל ידע אני אוכל לדעת אותו. אז זה מה שהוא אומר כאן. ושאין למציאותו סיבות שיוודע בהן. ושקצרה דעתנו מהשיגו כקוצר אור הראות והשיג אור השמש. מה?
זה לפי הנוקטה של
הידע. הקדוש ברוך הוא יודע את עצמו על ידי עצמו, כי הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע.
זה בכלל דבר אחר לגמרי, זה לא מה שאומר.
נכון, זה מה שאומר. וכשקצרה דעתנו מהשיגו, כקוצר אור הראות מהשיג אור השמש, שאינו לחולשת אור השמש. את זה שאתה לא יכול להסתכל על השמש, זה לא שהשמש חלשה, אלא להפך. אבל להיות אור השמש יותר מאור הראות שירצה להשיגו. וכבר דיברו בזה העניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתיים מבוארים. וראוי מפני זה שלא נדע גם כן דעתו. כן, שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו דעת. כמו שאת הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לדעת, כך את דעתו אתה לא יכול לדעת. ושלא תחילהו דעתנו כלל, אחר שהוא דעתו, ודעתו הוא. וזה העניין נפלא מאוד. אגב, יוצא לפי זה שהרמב״ם לא אמר שאין לו תשובה, לא כמו שהראווה דבין אותו, אלא שאין פה שאלה, כיוון שאתה משתמש במושג שאין לך מושג מה משמעותו. וזה העניין נפלא מאוד, והוא אשר נבצרה מהם אמיתתו. מי זה הם? החולקים על הבחירה החופשית. אלה שאומרים שאין בחירה חופשית לאדם, למרות שהם חושבים שיש לו לפעמים זכות בחירה לכנסת. אבל זה שיש לאדם זכות בחירה, לפי דעתם זה עוד לא עושה אותו בעל בחירה חופשית. ואמרו שהם ידעו שמציאותו יתברך על השלמות אשר היא עליו לא תושג, וביקשו להשיג ידיעתו עד שידעו. כן? אז יש פה סתירה פנימית אצל המוסלמים, שמצד אחד הם אומרים כמונו שאי אפשר לדעת את השם, מצד שני הם חושבים שידיעתו הם כן מבינים, וזה מה שאי אפשר, שאילו תכיל דעתנו מדעו הייתה מכילה מציאותו, אחר שהכל דבר אחד, שהשגתו לשלמות היא שיושג כמו שהוא במציאותו, ומן הידיעה והיכולת והחיים והרצון, וזולת זה מתאריו הנכבדים. כלומר, איך אמר החכם? אילו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי יודע את השם, סימן שאני השם בעצמו. אבל אי אפשר לדעת אותו, אני לא. אגב, מי אמר את המשפט, אילו ידעתיו, הייתיו? מה? אריסטו, אריסטו שאמר את זה, כן. מה אתה אומר?
איך הרמב״ם הסביר על בלעם יודע דעת עליון?
בלעם שאמר יודע דעת עליון, אומרת הגמרא שסתם הוא התגע, דעת אתונו לא ידע, דעת עליון ידע.
אבל בכל זאת מקובל לנו שכן ידע.
מקובל לנו
שכן ידע יותר ממשה רבנו.
ידע יותר ממשה, זה לא אומר שהוא יודע את האמת. העצמות הוא לא יכול לדעת. כן, היו בימי קדם, בזמן התנאים, היו כתות שקראו להם גנוסטיקאי. כן, גנוסיס ביוונית פירושו ידיעה. והם טענו שיש להם ידיעה בעצמות הבורא. ואז הם הגיעו לכל מיני שיטות מיסטיות מוזרות ביותר. והם היו היסוד של אמינות בימי חז"ל. טוב, והנה, הנה כבר בארץ, כן. הרמב״ם אומר ככה, מצד אחד מסכימים איתנו המוסלמים שאת עצמות הבורא אי אפשר לדעת, אבל הם טועים טעות אחת, שהם חושבים שדעת הבורא אפשר לדעת. אומר הרמב״ם, מאחר והשם הוא דעתו ודעתו הוא, כשם שאותו אתה לא יכול לדעת, כך דעתו לא תוכל לדעת, ולכן הם טועים בזה שהם משתמשים בדעת שלו בתור קושיה על הבחירה החופשית. הרי הם משתמשים במושג לא נכון. זו דעת הרמב״ם בתחיית דברי המוסלמים. בסדר? הנה כבר בארנו שהמחשבה והשגת ידיעתו שכלות גמורה, אלא שאנחנו נדע שהוא יתברך יודע כמו שנדע שהוא נמצא. ואם ישאלנו שואל איך הוא מדעו, נאמר לו אנחנו לא נעסיק זה כמו שלא נעסיק מציאותו אלא שלמות. וכבר הרחיק כל מי שישתדל לדעת אמיתת ידיעתו יתברך, ונאמר לו החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא. מי אמר את המשפט הזה? יום, מה פתאום? שופר הנעמתי אמר את זה. זה שזה כתוב בספר יום, זה לא אומר שזה דברי יום. זה צופר שאמר את זה, עד כמה שאני זוכר. צופר הנעמתי אמר את זה. אולי בלדד. לא, זה חושב שזה צופר. טוב. צופר. אני כתבתי צופר, ואתה מאמין מה שאני כותב. אולי זה בלדד. אפשר לבדוק, תראה מה, זה יכול לפתוח ביוב, י' א', פסוק ז', תראה, מזה שמדבר שם. על כל פנים, מה? יפה. בתחילת מאמר פרק חמישי כתב הרמב״ם שתכלית האדם השגת השם יתברך. אז זה פה סותר. אבל זה מה שקורה כשקוראים חצי משפט. מה ממשיך, מה הוא כותב הרמב״ם אחרי תחילת המשפט? השגת השם יתברך, מה הוא הוסיף? כפי יכולת האדם לדעת אותה. נכון? זה, אז יש פה סייג. השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם להשיג אותה. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, יוצא שהרמב״ם עשה לנו טובה גדולה. טוב, אולי נקרא גם את הפסקה הבאה, כי זה קשר לעניין. והבן כל מה שאמרנו, שפעולות האדם מסורות אליו, וברשותו להיות צדיק או רשע, מבלתי הכחת השם יתברך עליו, על אחד משני העניינים, ומפני זה היה ראוי הציווי והלימוד וההכנה והגמול והעונש. כן, ארבעת הראיות שהוא דיבר עליהם מקודם. איך הרמב״ם הביא ראייה לבחירה החופשית? מהציווי, מהלימוד, מההכנה ומהגמול. כן? ארבעת הדברים האלה. ואין בכל זה ספק. אמנם, תואר ידיעתו יתברך והשגתו לכל הדברים, דעתנו קצרה להשיגו כמו שבארנו. עכשיו יוצא שהרמב״ם עשה לנו טובה גדולה. מה? יש פה ארבעה דברים, שהם האחד הציווי, השני הלימוד, השלישי ההכנה, הרביעי הגמול והעונש. בסדר? הגמול והעונש זה שני צדדים של אותו הדבר, בפלוס ובמינוס. אז ארבעת הראיות האלה הובאו לאל על ידי הרמב״ם כראיה לבחירה החופשית. כן? הראיה מהציווי, מהלימוד, מההכנה ומהגמול והעונש. רק כשאני אמרתי בהתחלה גמול, כי לפעמים המילה גמול היא כוללת גם שכר וגם עונש. אז פשוט רציתי לקצר ולא להכביד, לכן אני אמרתי את זה ככה. טוב. עכשיו יוצא, הרמב״ם עשה לנו טובה גדולה. בעצם מה הוא אמר לנו? שאתה פטור מלדון בשאלה, כמו שאחד השואלים פה באינטרנט אמר. למה לנו לעסוק בזה? כן? הרי אני בוחר, הקדוש ברוך הוא יודע, מה אכפת לי? האמת היא שמתוך דברי הרמב״ם הגיעו למסקנות מעניינות גם אצל המקובלים וגם אצל החסידים וגם אצל הרב קוק. אז אני לא רוצה לזכור לכם את כל מה שאמרו על זה, אבל אני רק רוצה להביא מה שאמר על זה רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שמאחר והרמב״ם פתר אותנו מיישוב השאלה, אז עכשיו אני הרווחתי שאני יכול לקרוא את התורה ואת העולם פעמיים. אני יכול לקרוא למשל את התורה מתוך הנחה שיש בחירה חופשית, ואני יכול לקרוא את התורה מתוך הנחה שיש ידיעה אלוהית, ואז אני מתעשר בלימוד תורה פעמיים. ועל פי זה אני רוצה לספר לכם שני סיפורים דומים אבל הפוכים עם כותרת הפוכה. בואו נספר לכם סיפור אחד. הסיפור האחד אומר כך: הקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, אני מאוד לא רוצה שתעשו פסלים ושתעבדו להם, אני ממש מתנגד, ואם אתם תעשו את זה אני אתרגז. וחוץ מזה, זה גם נכתב בלוחות, ומשה ירד עם הלוחות שזה כתוב עליהם. הוא יורד מן ההר, מה הוא רואה? שבני ישראל עשו פסל והשתחוו לו ורקדו מסביב וזבחו לו והתחילו עוד אפילו לרקוד מסביב. זה ממש לא בסדר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, נכון? והם היו יכולים לעשות או שלא לעשות, יש להם בחירה חופשית. כיוון שהם בחרו לעשות רע, משה ממש מתרגז, שובר את הלוחות, ואז עם ישראל אומר אוי ואבוי. ואז משה מתפלל בעד העם, עולה אל ההר, מקבל לוחות אחרים, מביא אל העם. עד כאן הסיפור. אני מציע כותרת לסיפור: לוחות שניים בדיעבד. נכון? כותרת יפה לסיפור, לוחות שניים בדיעבד. עכשיו בואו נספר סיפור אחר. אגב, כשאני מספר את הסיפור הזה, אני לא שואל את עצמי זה שהקדוש ברוך הוא ידע מראש וזה, לא שואל. עכשיו סיפור שלי. הקדוש ברוך הוא רצה לתת את הלוחות השניים, אבל אי אפשר שהם יהיו שניים אם אין ראשונים, ואי אפשר גם שיהיו שניים בלי לשבור את הראשונים. לכן עשו ישראל את העגל, כדי שיהיה אפשר לשבור את הראשונים ושיינתנו השניים. כותרת הסיפור: לוחות שניים לכתחילה. עכשיו, הנחת היסוד של הסיפור השני זה שהשם יודע. בזמן שאני אומר את זה, אני לא שואל את השאלה של הבחירה החופשית. יש לי פה עכשיו שני סיפורים. עכשיו, אם נשים לב, הם בדיוק אותו סיפור, רק שזה אחד מההתחלה אל הסוף, והשני מהסוף אל ההתחלה. אתם זוכרים שפעם קראו לסרטים, למה קוראים לסרטים סרטים? כי הם היו על סרט. כן? פעם סרטים זה היה על סרט. זה קשה להאמין, כן? אבל היה פס, איזה מין פס כזה מצלולואיד, שהיו מגלגלים אותו, ואחר כך הם מעבירים קרן אור, ואז התמונות היו מופיעות על המסך. אז אדם רואה סרט מהתחלה אל הסוף. אם זה נעשה לא בבית קולנוע, אלא במקום כזה פושטי, אז בסוף ההקרנה, בא הטכנאי, מגלגל בחזרה את הסרט. אתם זוכרים? היו דברים כאלה פעם. ואז מה קורה? כל הצופים רואים את הסרט מהסוף אל ההתחלה. אז אפשר לומר, הידיעה זה מהסוף להתחלה, הבחירה זה מההתחלה אל הסוף. נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא רואה את הסרט? מה? הידיעה זה מהסוף להתחלה, והבחירה זה מההתחלה אל הסוף. נכון? הידיעה זה שאתה אומר שקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, ושהוא מכיר את סוף הסרט. נכון? זה כמו לוחות שניים לכתחילה. קדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניים, לכן כל הדברים שקודמים. וההנחה שיש בחירה חופשית זה כשאתה מסתכל מההתחלה אל הסוף. אז באיזה כיוון אתה ראית את הסרט? עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא רואה את הסרט? אצלו הסרט כבר פרוס כולו, ומרחוק הוא רואה את הכל. ואז אין פה שאלה של ידיעה או בחירה. זה שיטתו של רבי צדוק הכהן מלובלין. עכשיו, על גבי זה, יש פה רגע ישיר. עכשיו, זה, השיטה הזאת היא מעניינת כשל עצמה, מתוך זה הוא מסיק למספר מסקנות, למשל, שגם את דברי חז"ל אפשר לקרוא כך. למשל, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, על מי שלא מאמין בתחיית המתים, שאין לו חלק לעולם הבא. אז אומרת הגמרא כך, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אומר רבי צדוק, זה לפי הבחירה, לפי הידיעה, זה הפוך. אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. כלומר, זה בדיוק הפוך. עכשיו, זה ההסבר של רבי צדוק מלובלין, על גבי זה...
איך הוא יסביר את השכר והעונש?
לפי השיטה הזאת, לפי הידיעה, בחירה, השכר והעונש זה בכלל לא בסדר, זה לא פייר. עכשיו, על גבי זה, יש קומה עוד יותר עליונה, זה מה שהרב קוק הסיק מזה, ואני עוד מעט אתייחס לזה, אחרי שאני אסתכל על השאלה פה. לפי אריסטו, הסיבה הראשונה והשנייה לחוסר אפשרות ידיעתנו היא להבנתי אותה סיבה, משתי זוויות שונות. איפה טעותי? לא, זה ממש לא אותו הדבר. אנחנו אומרים, עומק המושג וקוצר המשיג, זה שני דברים. למשל, יש דבר לפעמים שהוא גדול מצד עצמו. ולכן, גם אם המשיג יהיה שלם, הוא לא ישיג את הדבר. ויש לפעמים שהדבר הוא מושג, הוא דווקא מובן, רק שהמשיג הוא טיפש. ולכן הוא לא יכול להשיג את זה. ככה אני מבין, כלומר אפשר לחלק, לא חייבים דווקא להגיד בדיוק כמו שאמרת. טוב, ובכן, בואו נחזור לרב קוק. הרב קוק בספר אורות התשובה, פרק ט' זין, פסקה א' אחד כוכבית, לביצוע השיחה, הקישו כוכבית. והרב קוק אומר כך, שהיהדות מקבלת באותה מידה את ההנחה, שיש לאדם בחירה חופשית, כמו ההנחה שאין לאדם בחירה חופשית. אבל זה תלוי באיזה מצב נמצא האדם, האם לפני התשובה או אחרי התשובה. אם זה לפני התשובה, אז אומרים לאדם, תשמע, יש לך בחירה חופשית, החטא שלך הוא חטא, אתה צריך להתגבר, אתה צריך לעשות תשובה. מה פתאום אתה חטאת? אתה השתמשת בבחירתך החופשית לרעה, ואפילו שיש לו זכות בחירה. אבל הבחירה החופשית הייתה פה שימוש, אז נעשה פה שימוש לרעה. אבל ברגע שאדם עשה תשובה, נמסרים למפרע כל החסרונות שלו לרשות גבוה, שעל זה נאמר כל מעשינו פעלת לנו. ואז אומרים לאדם, תשמע, בכל מקרה לא הייתה לך בחירה, זו הייתה הידיעה של הקדוש ברוך הוא שזה היה צריך לקרות, ולכן אתה נידון עכשיו מצד הידיעה. בסדר? זה החידוש של הרב. שזה לפני התשובה ואחרי התשובה. יוצא לפי זה שיש משמעות מוסרית לשאלת הידיעה והמחירה לפי הרב. נמשיך ברמב"ם. עכשיו, מי שרוצה להבין את זה עד הסוף, יעיין באורות התשובה שם. גם כתבתי על זה בחוברת בהימצאו, בענייני חודש אלול. כן.
ההגדרות האלה זה השימוש שלנו,
בני אדם.
זאת אומרת, איפה
נמצאת
האמת, אבל יש
בחירה חופשית
או אין בעניין הזה כמו
שהוא אומר. בוא נקרא לך את דברי הרמב"ם. אתה שואל פה שאלה, את דברי הרב קוק בעצם. יש פה אורות התשובה, אבל המדורה צהובה צריך. תודה. במדורה של אור עציון, ישיבת אור עציון. איך כתוב כאן? ואחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא, הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו וגם לאי בחירתו ואי חופשו. מה זה הצורך? מה הרב קוק אומר? אדון כל החוקים, מקור החוכמה, מה הוא רוצה מהחיים שלנו? יש שאלה קשה מאוד שדנו בה הקדמונים. האם הקדוש ברוך הוא יש דבר אצלו שהוא בלתי אפשרי באופן מהותי או לא? הרמב״ם כותב במורה נבוכים שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. למשל, הוא לא יכול לעשות משולש שסכום זוויותיו יהיה אחר מ-180. בלתי אפשרי. וזה לא חיסרון בבורא, כי זה משהו מהותי. רק כשהרמב"ם מוסיף, ומי ייתן וידע איך קובעים את זה. זאת אומרת, הקריטריון לא ברור. כך דעת הרמב"ם. וכך דעת רוב הראשונים. אבל, אומר הרב קוק, כלומר, הנחת היסוד של הרמב״ם זה שהקדוש ברוך הוא לא פועל נגד התבונה, כאילו שהתבונה היא דבר מוחלט.
מחייב גם אותו.
שמחייב גם אותו לפי זה.
תבונה אנושית?
התבונה, לפי הרמב״ם, אינה לא אנושית ולא אלוהית. היא התבונה. כלומר, זאת האמת. כלומר, הלוגיקה היא חיצונית לאדם או לבורא. היא משהו במהות המציאות, אפשר לומר. מאז עמנואל קאנט, הדברים השתנו. עמנואל קאנט הוא הטוען הראשי לכך שהתבונה היא סובייקטיבית לאדם. יוצא לפי זה שגם חוקי התבונה הקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? וזה, זה כבר קרוב יותר לשיטתם של המקובלים, שחוכמה ובינה הם ספירות נבראות. בסדר? זה מה שכאן אומר הרב קוק. רגע. אז הוא אומר, השאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל, אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה, ברוך הוא. כלומר, אצל הבורא אין לך חוקיות תבונית אפילו, ולכן אצלו אין בעיה של מה האמת, האם ידיעה או בחירה. מובן? מה אתה רוצה?
יש כללי משחק, ובעצם באותו בית מדרש, כל עוד שאנחנו עובדים על פי כללי התבונה, יכולים לשבת, פילוסוף.
יפה, נכון.
ולפי המקובלים, כל מה שתגיד יהיה בסדר?
לא, לא שאין כללים, אבל יש אמת ולא אמת, אבל זה תלוי ברצון הבורא. רצה הבורא שכך יהיה. כלומר, לפי המקובלים, הקדוש ברוך הוא יש לו כללי משחק, שהוא קבע. אבל אין שום כללי משחק שמחייבים אותו לפני שהוא קבע את כללי המשחק. לפי המקובלים, הקדוש ברוך הוא קובע את כללי המשחק, אבל על פי מה הוא קובע?
כמו שהוא רוצה.
כלומר, אין כללי משחק שמחייבים אותו מלכתחילה. מה שאין כן לפי הרמב״ם... יכול גם להפר אותם אם ירצה. מה שאין כן לפי הרמב״ם, יש כללי משחק שקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול להפר, כי ככה זה עובד.
אז איך כל ביצועים של נס
יסתדר
עם
הרמב״ם? הרמב״ם מסביר את הנס, אבל זה נושא בפני עצמו, שלמדנו אותו באמצע פרק שמיני. אין שום בעיה, אתה יכול לקחת אחורה בארכיון של המכון, ולהגיע לאמצע פרק שמיני, שם דיברנו על הנס לפי הרמב״ם, כן.
אבל זה לא מצמצמת, הקדוש ברוך הוא להגיד
שהוא... אז זה טענה, מה שאתה טוען כאן זה טענת הרשב"א.
רק בעולם הזה.
רגע, מה שאתה... לא, לפי הרמב״ם זה מוחלט. עכשיו, הרשב"א טוען את מה שאתה טוען, שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שיש אצלו משהו נמנע, אלא הוא נמנע הנמנעות. אלא שיש בעיה גדולה, למה התכוון הרשב"א בדיוק שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות? יש על זה דיון מאוד מעניין באתר של חב"ד. יש איזה אתר של חב"ד, ששם יש דיון ארוך ומעמיק, על פי אדמו"רי חב"ד, בדבר הביטוי של הרשב"א הזה. בסדר? טוב. יש פה עוד שאלה. וואו. האם מדברי הרב קוק יוצא שהתוצאה היא... יש לו פה כמה... יש שתי שאלות. קודם כל, זו של מטה. לקדוש ברוך הוא יש הרבה סרטים. ולפי בחירת האדם נבחר הסרט. לדוגמה, בעת החישנה, בעיתה החישנה, ולכל סרט אפשר לתת הסבר לאחר שהופיע. אבל זה לא אומר שהסרט היה מחויב, כי היה יכול להיות גם סרט אחר. זה אני מסכים. מה שאתה אומר זה לפי הבחירה החופשית. אבל זה לא אומר שקדוש ברוך הוא לא יודע גם באיזה סרט תשתמש. כלומר, כל מה שאמרת עכשיו, יוחאי, זה שייך לבחירה. ויש חוץ מזה, הידיעה האלוהית, מה הסרט שיצא לפועל, טועני הידיעה האלוהית, אני יודע שאתה לא בכללם, טועני הידיעה האלוהית אומרים שהקדוש ברוך הוא יודע גם באיזה סרט תבחר. האם מדברי הרב קוק יוצא שהתוצאה היא קבועה מראש, אלא שבחירת האדם היא רק מוסרית? זאת אומרת שדבר מסוים חייב היה להתרחש, וכל השאלה היא איך האדם הגיע לזה. לא נכון. לפי הרב קוק, מה שאמרת, זה נכון אחרי התשובה ולא לפני התשובה. כלומר, לפני התשובה זה באופן מוחלט שיש לאדם בחירה. כן.
מה שאני מנסה להבין,
אתה אומר שרבי צדוק כבר הכין את הרב קוק. בסדר. הלאה. וזה כלל, בואו נמשיך בדברי הרמב״ם, אולי נספיק לגמור את משהו היום. וזה כלל מה שכיוונו אליו, וזה הפרק. כן, שהפרק הזה בא לדבר, פרק שמיני, על הבחירה החופשית של האדם, היצירה האנושית. וכבר הגיעה העת לפסוק הדברים הנה. מה זה לפסוק? להפסיק. והתחיל בפירוש המסכתה הזאת. איזו מסכתה? מסכת אבות. אשר הקדמנו לה, אלו הפרקים שהם ההקדמה למסכת אבות, הנקראת בשם שמונה פרקים. טוב, אני חושב שסיימנו את ספר שמונה פרקים, אז...
מה בזמן הבא?
אז בזמן הבא נלמד משהו אחר. עכשיו, מתוכנן בזמן הבא, הלכות תשובה להרמב״ם, כפי שאני רגיל לעשות בחודש אלול. עד כאן להיום. שלום. איפה הכיבוד?
תודה רבה לרב רושר, כשורו בספר שמונה פרקים לרמב״ם בשידור חי, בשעה 10 נשדרת שורו של הרב יואב מלכה, פרשת שבוע, מוסר על פי רש"י. תפילה מלאה לכולכם.
Na 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 Keep